كول داويد كول هامت هتصدق فيها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي أخت 15:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على قل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهران ومدخيلين تشدورينو له يوم شيشي 11 بمارس 2022 ونقيش لاخم تتوخنيت هشوائيت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. מותו של עומר עבד אל-מג'יד אסעד מחייב את פירוקו של הגדוד המכונה נצח יהודה. הפעם אין להסתפק במראית עין של הסקת מסקנות והפקת לקחים מהפה לחוץ, כמיטב ההרגל של צבא ישראל. אחרי התחקיר הפיקודי יש למצות את חקירת מצח או להעמיד לדין את המעורבים. ראוי שינקטו צעדים פיקודיים גם נגד מפקדים בגדוד, אבל בכך לא יהיה די, משום שלא מדובר בקצינים, בחיילים או מפקדים שסרחו, אלא דווקא במי שממשו עד תום את מלוא פוטנציאל הרוב המסוכן בין צבא לדת, שהוא החומר שממנו עשוי גדוד נצח יהודה, מעצם הגדרתו והרכבו. נצח יהודה מורכב מנוער חרדי לשעבר שנטש את הלימודים, מנערים חרדים שמרדו בהוריהם, מנוער גבעות, מצעירים חרדלים שמובטחת להם סביבת שירות סטרלית מנשים, ומצעירים ממשפחות מעוטות יכולת. החיילים שעקבו את אסעד בן ה-80 במחסום בלילה עשו זאת ללא התראה מודיעינית. מאזינים יקרים, קצינים בכירים בצבא ישראל הסבירו שהחיילים שעקבו את אסעד לא ראו מולם בן אדם. הם עקבו אותו בפעילות שגרתית בלי סיבה מספקת. אחר כך השקיבו אותו כפות בקור כלבים, כמעט 0 מעלות. כשהפלסטינים האחרים הטריעו על המצב שלו, החיילים סלקו אותם ולא נתנו להם לגשת אליו, ואז החיילים פשוט הסתלקו. זה לא רצח, אבל זה אירוע מחריד, ואין כאן רק חיילים פשוטים. בכוח היה מפקד מחלקה ומעליו מפקד פלוגה. גופתו של אסעד נותחה בידי שלושה רופאים פלסטינים שקבעו כי סיבת מותו היא התקף לב שנבע ממתח פסיכולוגי כתוצאה של אלימות חיצונית שהופעלה עליו. אלא שהתדהמה והזעזוע של אותם קצינים בכירים היא בגדר גלגול עיניים. הכיבוש המתמשך כרוך במשימות שיטור, דיכוי ופיקוח על פלסטינים שתוצאתם ההכרחית היא פגיעה בחפים מפשע. אך כשמערבבים דת, פוליטיקה וצבא באופן בוטה כל כך, כפי שמשקף שמו של הגדוד, הצבא קוצר בדיוק את מה שזהרה. זו לא הפעם הראשונה שחיילי נצח יהודה מפגינים יחס פושע כזה. במשך השנים הצטברו מספר רב של תלונות על התנהגות חיילים מהגדוד כלפי פלסטינים בעת תעסוקה מבצעית בגדה המערבית ובקעת הירדן. במקרה הזה אין דרך ביניים. אם הרמטכ"ל אביב כוכבי לא יורה על פירוק הגדוד המדובר לאלתר, הוא יהיה שותף להמשך ההתעללות בבני אדם. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמאני הדגיש כי שיטת הממשל לפי ההיגיון האסלאמי שונה לחלוטין מצורת ושיטת השלטון בעולם ואינה דומה לסולטנות או לנשיאות רפובליקנית. הרי הממשל לפי ההיגיון האסלאמי תלוי בעקרונות מוסריים. מנהיג המהפכה הוסיף במהלך קבלת פנים לחברי המועצה למומחי הממשל אתמול חמישי כי הצעות כמו ויתור על הנוחות האזורית כדי לא לתת תירוץ לאויב או לנטוש את הפיתוח המדעי בתחום הגרעין מהוות פגיעה ביכולת הלאומית. הוא הוסיף כי הנוחות האזורית מעניקה עומק אסטרטגי ומגבירה את היכולת הלאומית, אז למה לנטוש אותה? התקדמות מדעית גרעינית קשורה באספקת הצרכים של המדינה בטווח הקצר, אז למה לשכוח ממנה? המנהיג אמר כי נסיגה מול ארצות הברית או כל כוח אחר כדי להימנע מהאמברגו היא טעות גדולה ומכה קשה ליכולת הפוליטית, והוסיף כי אחת ההצעות הנאיביות ביותר היא זו שקוראת לצמצם את היכולות ההגנתיות כדי לא לעורר את רגישות האויב. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף התייחס לרצח שני החללים ממשמרות המהפכה שהיו מגנים על מקדשי אהל בית עליהם השלום במהלך התוקפנות הציונית האחרונה בפתח דמשק, והדגיש כי ציר ההתקוממות והמגנים הגבוריים על מקדשי אהל בית עליהם השלום לא יסכימו שפשעים כאלה יעברו ללא תגובה. במברק תנחומים שנעשה התייחס קליבאף לנפילתם של החללים אחסן קרבלאי פור ומורתזה סעיד נג'אד, אנשי משמרות המהפכה שנרצחו בפתח דמשק בהפצצה אווירית אחרונה, והוסיף כי האויבים לא יצליחו לשבור את הרצון והנחישות של אנשי ההתקוממות האסלאמית, אלא ינחלו כישלון או דבוסה.
קליבאף הוסיף כי אין ספק שמחיר כבד ועונש חמור ישלמו הטרוריסטים ואויבי האנושות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן הדגיש כי הנושאים הקשורים לגיבורים הלאומיים שלנו אינם נושא למשא ומתן, וקבע כי אין הצדקה הגיונית להעלאת דרישות חדשות מצד ארצות הברית. כך אמר עבדוללהיאן בשיחת טלפון עם הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, כאשר דנו על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן המתמשך בווינה בין איראן לקבוצת 4+1. שני האישים דנו בתוצאות המשא ומתן ובכמה נושאים בינלאומיים בעלי עניין משותף, כולל המשבר באוקראינה. אמיר עבדוללהיאן ציין לשבח את מאמציו של בורל במשא ומתן בווינה, והוסיף כי אם התפיסה הרלוונטית גברה על ההתנהגות של כל הצדדים, יהיה ניתן להגיע בקרוב להסכם טוב וחזק. הוא הוסיף כי הצגת דרישות חדשות על ידי ארצות הברית אינה מוצדקת וסותרת את עמדותיה ביחס השגה מהירה של ההסכם. דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי התייחסה לשיחות הגרעין עם איראן ואמרה, להשקפתנו אנחנו קרובים לחתימה. אנחנו קרובים זה זמן מה. סוף המגעים הוא תמיד הזמן שבו החלקים הקשים והמאתגרים של השיחות מתקיימים בדרך כלל. במקביל, דוברת משרד החוץ הצרפתי מסרה לכתבים כי איראן והמעצמות קרובות מאוד להבנות על הסכם גרעין, אך חלון ההזדמנויות לחתימה הולך ונסגר. היא הוסיפה כי אנחנו מודאגים מהסיכונים שעיכובים נוספים גורמים לאפשרות של חתימה על ההסכם. אנחנו קוראים לכל הצדדים לנהוג באחריות ולקבל את ההחלטות הדרושות לכך, דברי דוברת משרד החוץ הצרפתי. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי רוסיה תגדיל את כוחה ותהפוך לעצמאית יותר לאחר שתתגבר על הקשיים שהסנקציות מצד המערב הרימו בפניה. בישיבת הממשלה הוסיף פוטין כי הוא סבור שאין חלופה לפעילות הצבאית של ארצו באוקראינה, וכי אין בכוונתו להתפשר על ריבונותה של רוסיה למען רווחים כלכליים קצרי טווח. הנשיא פוטין אמר כי ארצו מספקת אנרגיה לשותפות המסחר שלה בהתאם להתחייבויותיה, זאת לאחר שארצות הברית ומדינות נוספות אסרו על ייבוא נפט מהמדינה כחלק מהסנקציות נגדה. הוא הוסיף כי הסנקציות על רוסיה אינן לגיטימיות וממשלות המערב מטעות את אזרחיהן. עוד אמר פוטין בישיבת ממשלה כי רוסיה תפתור בשקט את הבעיות הניצבות בפניה. קנצלר גרמניה לשעבר גרהרד שרודר נועד מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין במוסקווה. נמסר כי השניים דנים בעצירת המלחמה באוקראינה. כך דווח באתר החדשות האמריקני פוליטיקו מפי גורמים המורים בעניין. גורמים בממשלה בברלין אמרו כי לממשלה הגרמנית אין קשר למגעים שמנהל שרודר. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר במסיבת עיתונאים לאחר הפגישה עם עמיתו האוקראיני בטורקיה כי הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין לא יסרב להיפגש עם נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, בהנחה שזו תהיה פגישה משמעותית עם תוכן. לברוב הוסיף כי נדמה שהאוקראינים רוצים להיפגש רק כדי להגיד שנפגשנו. לברוב האשים את המערב או כי המערב יצר את הקונפליקט בכך שהכריח את אוקראינה לבחור צד. אנחנו רוצים שהאוקראינה תהיה ניטרלית ומפורזת ואנחנו מוכנים לדון בערובות ביטחוניות עבורה. כוחות רוסיים הפגיזו שדות תעופה צבאיים בערים לוצק ואבנו פרנקוויסק שבאוקראינה. כך דווח בתקשורת הרוסית זמן קצר לאחר שנשמעו פיצוצים באזור. לפי דובר משרד ההגנה של רוסיה, נזק כבד נגרם באתרים שכתוצאה מכך הוצאו מכלל השימוש. הוא הוסיף כי כוחות רוסיים השמידו 3,213 מתקנים צבאיים של אוקראינה מאז החל המבצע הצבאי המיוחד במדינה. משרד ההגנה של רוסיה הכחיש כי רוסיה הפציצה בית חולים לילדים בעיר האוקראינית מריופול והאשים את אוקראינה בפרובוקציה מבוימת. בהודעת המשרד נאמר כי רוסיה לא ביצעה תקיפות אוויריות נגד מטרות קרקעיות באזור ועמדה בהסכם הפסקת האש. בינתיים בסוכנות הידיעות הרוסית טאס דווח כי 222 אלף איש הגיעו לרוסיה מאוקראינה מאז פרוץ המשבר. כך חלקם הגיעו מהאזור שבו יושבים הבדלנים הפרו-רוסים במזרח אוקראינה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. במשך כשנתיים וחצי הייתה הפוליטיקה הישראלית נתונה בקיפאון מסוכן. סחרור מתמשך של כאוס שלטוני, היעדר משילות, דחייה חוזרת ונשנית של אישור התקציב וכיתוב פוליטי גובר, ערערו את ישראל והותירו אותה משותקת. כאשר כל מהלך במערכת הפוליטית התנגז למאבק בין תומכי בנימין נתניהו למתנגדיו, לא נותר שום מקום לוויכוח ענייני ומפרה על השקפת העולם והמדיניות הנגזרת ממנה. שלושה נושאים עומדים על הפרק כיום, והערכה לגביהם תקבע את דרכה הכלכלית-חברתית של הממשלה. הראשון הוא עסקת החבילה במשק, שבחירתם של שרי העבודה ומרץ להצביע נגדה הייתה מוצדקת וחשובה. מדובר בעסקה בעייתית ביותר, שתחת הכותרת העלאת שכר המינימום תביא בפועל להפחתתו על ידי שחיקתו הן ביחס לעליית המחירים והן ביחס לשכר הממוצע במשק. שרת התחבורה מרב מיכאלי כבר הבהירה שמפלגת העבודה תמשיך לוודא ששכר המינימום לא רק נשמר אלא גם עולה. כעת מוטל על נציגי השמאל בקואליציה לדאוג לכך שההבטחה הזו תתממש. משמעותי גם מאבקם של נציגים מהמרכז שמאל לשינוי התוכנית של שר האוצר אביגדור ליברמן למאבק ביוקר המחיה. תוכנית המקצה סכומים משמעותיים להטבות מס שיחולו רק על מעמד הביניים ומעלה וסכומים נמוכים מדי למשפחות עובדות בהכנסה נמוכה מזניחה בכך את המעמדות החלשים בחברה. במקביל, צוברת תוצאה מחלוקת העומק סביב סדר העדיפויות שיעמוד בבסיס התקציב הבא. בחודשים הקרובים יקבע אם היעד המרכזי שינחה אותו יהיה הגדלת ההוצאה הציבורית כהשקעה העתידה להחזיר את עצמה, כפי שעושות רוב מדינות העולם כיום וכפי שסבור גם בנק ישראל, או הקטנת הגירעון בכל מחיר, כפי שגורסים בחירי האוצר המקובעים בתפיסות שעבד עליהן הכלח אי שם בשנות ה-80. חשיבותו של העימות האידיאולוגי באה לידי ביטוי גם בסוגיות הנוגעות לזכויות האדם ואזרח או ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל ובשטחים הכבושים. באוקטובר התריע חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ בעקבות מקרה תקיפה של פלסטינים שצבא ישראל לא ממלא את תפקידו באכיפת מרותו על מתנחלים אלימים. כחודשיים לאחר מכן הצטרף לדברים השר לביטחון פנים עומר בר-לב, ועל כך זכה לכיתונות של רותחין מהימין בקואליציה. בשבוע שעבר נעצרו מתנחלים שתקפו חיילי צבא ופלסטינים במחסום. אירוע חמור זה, כמו רבים אחרים, ממחיש עד כמה האומץ של גורמי שמאל בממשלה הישראלית לצאת נגד הכחשת הטרור היהודי או להתעקש לטפל בו ללא פשרות חיוני לעצירת התופעה המסוכנת הזאת. לאחרונה נשמעים קולות הקוראים לחברי הממשלה לזנוח את המחלוקות ביניהם ולשמור על תמימות דעים בכל מחיר, מחשש שעימות רעיוני בתוך הקואליציה יביא להתפרקותה ויסלול את הדרך לממשלה בראשות הליכוד. האסטרטגיה של נתניהו וסביבתו היא לעקר את הפוליטיקה ממהותה האמיתית וכוח על חלוקת משאבים במטרה לדאוג לצורכי האזרחים ולהפוך אותה למלחמה מתמדת בין זהויות ושבטים. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, משרד ההגנה הרוסי מסר כי רוסיה תאפשר לצוות תחזוקה אוקראיני לגשת ולתקן את גבי החשמל באזור הסמוך לתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנובל, כך דווחה סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. לפני כן דווח כי אספקת החשמל לתחנת הכוח נותקה, מה שעורר חששות למצב הכור והדלק הגרעיני שבתוכו הדורש קירור. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אמר במסיבת עיתונאים כי הסוכנות תציג רעיונות לאוקראינה ורוסיה בנושא ביטחון המתקנים הגרעיניים באוקראינה, וכי פגישה עם הצדדים צפויה בקרוב מאוד. גרוסי הוסיף כי הוא מעודד מהנכונות לשיתוף פעולה מצד רוסיה ואוקראינה, וכי על הצדדים לפעול במהירות האפשרית. האיחוד האירופי לא יטיל סנקציות על ענפי הגז והנפט הרוסיים, כך אמר ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בסרטון שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו. אורבן, שמדינתו חברה באיחוד משנת 2004, הוסיף: העניין החשוב ביותר עבורנו הוסדר, לא יהיו סנקציות שישפיעו על גז ונפט, כך שאספקת האנרגיה של הונגריה בטוחה בזמן הקרוב. סין חוותה תקיפות סייבר מאז חודש פברואר בידי גורמים מעבר לים שהשתלטו על מחשבים במדינה, כדי לשים להם למטרה את רוסיה, אוקראינה ובלרוס. מקור רוב התקיפות הוא מארצות הברית, כך נמסר מסוכנות הידיעות הסינית שינחווה, שצטטה בדבריה את המרכז הטכני לאבטחת סייבר שמוביל מאמצים למניעת ולזהוי איומי אבטחת סייבר במדינה. מועצת הביטחון של האום תתכנס בהמשך היום לבקשת רוסיה בכדי לדון בהאשמות הקרמלין שארצות הברית מסייעת בפיתוח נשק ביולוגי באוקראינה. ארגון הבריאות העולמי המליץ לאוקראינה להשמיד פתוגנים בעלי איומים גבוהים שנמצאים במעבדות במדינה, כדי למנוע כל דליפה פונטסיאלית שתפיץ מחלות בקרב האוכלוסיה, כך מסרו או מסר הארגון לסוכנות הידועות רויטרס. הודעת ארגון הבריאות העולמי מאשרת את השמות של רוסיה כי ארצות הברית מפתחת נשק ביולוגי באוקראינה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.